יצאנו מייחוד, שהנפיקו מניות, אתה צריך להביא לפני. הייתי? לא כדאי לך לעשות בדרך הזו, יש דרך יותר טובה. כן, איך עושים? תלך לחישוב של ההתחלה, של ה-PPA. ₪739,314, רואה? האקוויטי היה 739,314, מסכים איתי? תוסיף את הרווח 210. למה לא טוב מה שעשית? אתה הבאת לי הון מניות אחרי היציאה מאיחוד, אני רוצה ערב היציאה מאיחוד. בסדר? תיקח מה-PPA, תוסיף את הרווח. דיבידנד לא היה. אם היה דיבידנד הייתי מוריד. בשאלה הקודמת היה דיבידנד, פה אין. זה חלקו באקוויטי 40%, חלקו ביתרת הפרש מקורי, מסכם, ומה אני מוסיף לו? מה הולך איתו תמיד? אופציית המרה, תגבולים החשבון אופציית המרה, אני מכניס. ואז אני עושה פקודה של יציאה מאיחוד. בואו נראה ככה, חלקו...
Ah, ya ves, tú te vas a hacer una pregunta.
יציאה מייחוד, כמה כסף קיבלנו? כמה כסף א' קיבלה?
א'
זה פקודת יציאה מייחוד של א', מי? מי יצא? מי רושם את הפקודה? א'? תנו לנו את הפקודה. תן לנו את הפקודה, יציאה מייחוד, מה אתה אומר?
להוריד את ההשקעה, להוריד את
הרפש מייחוד. איזה השקעה? להוריד את ההשקעה? הייתה השקעה, אם אני יוצא מייחוד, איך הייתה השקעה?
לרשום את ההשקעה בחברת כולה.
חובת קו חברת יולה, זה ככה אתה מתחיל? יציאה מייחוד אתה מתחיל עם השקעה חברת יולה?
לא, בסוף.
מזומן, כמה?
אין,
למה? אבל יש כסף, מה? עם גרישות? יפה, יפה, לא אצל אלף, אצל מי? יפה, זה לא מעניין. אני כותב, המזומן התקבל בחברה ב'. הלאה. מזומן אין. הון עצמי כמה? 949314. סליחה, טעות. שנייה, אני כותב לכם. לא, זה לא טוב. הון עצמי של חברה ב'. למה זה לא טוב? 949314 זה לא טוב. כי זה בלי מה?
זה כולל
אונס.
זה לא
כולל אונס. ברור שזה כולל אונס.
אתה צריך פה את האופציות.
צריך גם את התגבולים על חשבון אופציות. התגבולים על חשבון אופציות. זה בלי תגבולים על חשבון אופציות. זה בלי תגבולים על חשבון אופציות. אז איפה התגבולים על חשבון אופציות ישבו בדיוק? את זה וזה, זה האקוויטי שאני מוציא. כן, זה לא האקוויטי, זה האקוויטי בלי, כמו בשיטת שווי מאזני, שזה היה תרכיב האקוויטי, לא לוקחים תגבולים. אני רוצה להוציא אותו עם התגבולים. זה יצא לי 956, 602, זה 949, 314, ועוד תגבולים על חשבון אופציית המרה. למי שלא מבין, תכף נראה לו עוד פעם. אני טוען שההון העצמי הוא צריך לצאת עם התגבולים על חשבון אופציית המרה. תכף תראו איך זה מסתדר, מיד. מה עוד? הפרשים מקוריים. הפרשים מקוריים נטו, יצא לנו בטבלה הקודם. 98912 חובת השמש. חובת השמש, הרגע חישבנו אותו. 424 014. עכשיו תראו, פה בפנים יש תגבולים ופה בפנים יש תגבולים. מה זה אומר? תגבולים לא השפיעו על החישוב, אבל אם תכניס לזה שמש עם תגבולים ואת ההון העצמי בלי תגבולים, זה כבר לא טוב. אז אם אתם רוצים, אין לי בעיה, תעשו בלי תגבולים, אז שזה שמש, תביאו רק את זה. אם אתם רוצים עם תגבולים, אז שההון העצמי יהיה עם תגבולים. בקיצור, התגבולים, כמה צריכים להשפיע על הרווח הון? אפס. הם לא צריכים להשפיע, אבל אם אני רוצה להוריד את זה שמש, כמו שאני חישבתי, אז תוריד את העון העצמי כמו שצריך עם התגבולים. אי אפשר שזה יהיה בלי תגבולים וזה יהיה עם תגבולים. איך אתם רוצים? מי שלא רוצה שלא ישים פה, שלא ישים פה. יצא לו אותו דבר. טוב, הוצאנו הפרשים מקוריים, הוצאנו את זה שמש, הוצאנו עון עצמי, מה מחליף אותה?
השקעה.
השקעה, תסתכלו בנתון.
חמש.
חמש, כמה?
חמש.
רווחון 68,500. זה יציאה מייחוד עם האופציות. דיברנו עליהם שבוע שעבר. למי שדאג. למה לא נפק? מה זה לדבר? מה אתם עושים צחוק? אז מה זה? מה, אני מלכר? טוב, זו הייתה גם כמובן שאלה של מבחן מועצה, אני תיקנתי אותה טיפה כי הכללים השתנו, אבל שאלה הייתה לפני איזה 3 שנים במבחן. בואו נראה, להלן ההון העצמי של חברה א' ל-31 לדצמבר 2013, הון מניות 10, עודפים 290, סך הכל 300. בראשון 2014 הנפיקה חברה א' 100,000 חבילות של ניירות ערך לציבור תמורת 10 מיליון שקל, הוצאות ההנפקה עם 1% מתמורת ההנפקה. עכשיו ההיקף של חבילת ניירות ערך, בכל חבילה יש ככה, מניה בת אחת שחרך נקוב, מספר יחידות 10, כלומר בכל חבילה יש 10 מניות, וכל ה-10 מניות שוות 12. מה ההבדל בין הניסוח שלי לשלהם? הם נתנו כמה כל העשר מניות שוות? ואני בדרך כלל נותן מניה אחת ואנחנו כופלים. פה הם אמרו, כל העשר מניות 12 שקל. 50 אופציות סדרה א', כל האופציות 83 שקלים. אגב, יש לנו בכל חבילה 5, כשאחרת נקו באגח להמרה, הכל 5. שימו לב, זה לא שווי הוגן של אגח לבד ושל אופציית ההמרה לבד, ביחד. כן, בכל חבילה יש 5 שקל ערך נקוב אגח להמרה, ביחד הם שווים 5 שקלים. בתוך ה-5 שקלים יש לך גם אגח וגם אופציית המרה. כל החבילה 100 שקל. נתונים נוספים, 1. תו אופציה סדרה א' ניתן למימוש למניה של חברה א' ביחד של 1:1 עד 31 לדצמבר 2016, תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 0.5 שקל. לא צמוד, זה מכשיר עוני כמובן. 2. האגח להמרה נפרע ב-5 תשלומים שווים של קרן בריבית. שפיצר, מה ההבדל בין הניסוחים שזה לא שפיצר לשפיצר? אם אומרים לכם תשלומים שווים של קרן וריבית זה שפיצר. אומרים לכם תשלומי קרן שווים, זה הולך ויורד הקרן והריבית הולכת ויורדת. זה נקרא ריבית על היתרה הבלתי מסולקת. פה זה לוח סילוקי כמו בחכירות. אחרי מ-31 לדצמבר 2014, האג"ח לא צמוד נושא ריבית שנתית לא צמודה משתנה בשיעור של פריים בתוספת 1%. שיעור הריבית על האג"ח נקבע בכל שנה בראשון לראשון והתבסס על ריבית הפריים בתאריך הנ"ל. האג"ח ניתן להמרה ביחס של 1:1. מה זה אומר? שכל שנה צריך להחליף את הלוח סילוקי. למה? כל שנה הריבית הנקובה משתנה. אם תלכו לעמוד השני, יש לכם את ריבית הפריים. בראשון לראשון 2014 ריבית הפריים היא 5%. אז כמה אני נותן למשקיעים? 6%. למה 6%? תוספת 1%. ובראשון לראשון 2015 אני אבנה לוח סילוקין חדש. למה? כי אני נותן 7%. זה הריבית הנקובה. עכשיו, תמיד אני גם הייתי נותן לכם, חוץ מהריבית הנקובה, גם את הריבית להיוון. הריבית להיוון יש לכם. כתוב, שיעור הריבית על אגח ברמת סיכון זהה, לאגח שהונפק על ידי חברה א', ללא רכיב המרה. כמו שאני נותן לכם תמיד, ללא רכיב המרה. בראשון לראשון 2014 זה פריים בתוספת 4%. אז הריבית להיוון היא 9%. ובראשון לראשון 2015 זה 9.5%. 6% ועוד 3.5%.
שיעור ריבית הפריים זה
הריבית,
זה
לא שמה?
זה ועוד
אחד. שלוש, לצורכי מס כל התמורה עבור הנפקת האג"ח וניכוי הוצאות ההנפקה מהווה התחייבות, דהיינו אין הפרדה בין הרכיב ההתחייבותי לרכיב העוני. מה זה אומר? שהרכיב העוני, שאני חושב שהוא רכיב עוני, מס הכנסה רואה אותו כחייבות. עכשיו אנחנו אף פעם לא נחזיר את הרכיב העוני. גם אם האג"ח ייפדה, אז אני לוקח את המעביר לפרמיה. וגם אם האג"ח יומר, אני לא מחזיר לו את הכסף על האופציה. אז מה מס הכנסה רואה בזה? הכנסה חייבת. כלומר, אני יודע מראש שהאופציית המרה הוא מחכה לי. אם יהיה המרה, הוא יגיד לי הכנסה חייבת. אם יהיה פדיון, הוא יגיד לי הכנסה חייבת. פדיון זה כמו פקיעה, כן? אז מה זה אומר שאני מכין מראש מה? מתי הייתי סגר? או ביום ההמרה או ביום הפדיון. יש לנו פה בשאלה גם יום ההמרה וגם יום פדיון, תוכלו לראות את שני המקרים. כן. 4. ב-31 לדצמבר 2014 מומשו 10,000 אופציות. 5. ב-30 ל-6 2015 הומרו 60,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה. 6. שיעור המס ב-2014 25%. ב-2015 שונה שיעור המס במפתיע ל-24%. זה כדי שנוכל לשנות את העתודה למס. 7. הרווח הנקי של חברה א' לשנים 2014-2015, 300,000 ו-400,000 ש"ח בהתאמה. הרווחים מתפלגים באופן שווה על פני השנה. 8. הסקיפה של הרכיב העוני בגין האג"ח להמרה לפרמיה על מניות. קודם כל, למה צריך לסקוף רכיב עוני לפרמיה על מניות? שיש פדיון, יש פדיון, האופציה פוקעת. אם האופציה פוקעת, אנחנו מעבירים אותה לפרמיה. מתבצעת על פי יחס של החלק היחסי של ההתחייבות שנפרעה מתוך סך הכל ההתחייבות. מה זאת אומרת? תראו, אם זה היה אג"ח רגיל, לא שפיצר, נגיד נפרע בעוד 5 שנים בתשלום אחד. אז ביום האחרון, אם האופציה פקעה, אני לוקח את הכל ומעביר לפרמיה. אם האג"ח הוא לא שפיצר, נפרע ב4 תשלומים. אז רבע, רבע, רבע ורבע. בלוח שפיצר אי אפשר להגיד את זה, למה? ולא רבע, רבע, רבע ורבע, או חמישית, חמישית, חמישית וחמישית. על חשבון קרן מתחיל יותר קטן, וככל שמתקדמים, יותר גדול. ולכן אני רוצה לבנות לוח סילוקים כדי לראות, נגיד אחרי שנה אחת, חלק מהאגח נפדה, מסכימים? לוח שפיצר משלם, נגמר. כמה אני אעביר מהתקבולים לפרמיה? מי שגיל לי חמישית, זה לא מדויק, חמישית. חמישית זה טוב אם האגח היה נפרע בחמישה תשלומי קרן שווים של 100,000. פה זה לוח שפיצר. אז מה הם אומרים לכם? כיחס הרכיב של ההתחייבות שנפדה מכלל ההתחייבויות. איך זה הלוח סילוקין עובד? תשלום תקופתי, החשבון ריבית, חשבון קרן. החשבון קרן יקבע כמה אני אעביר מהתקבולים לפרמיה, וזה לא יהיה חמישית. אף פעם זה לא יהיה חמישית. בשנים הראשונות זה יהיה טיפה יותר נמוך מחמישית, וככל שנתקדם זה יעלה. כי החשבון ריבית יורד והחשבון קרן עולה, מי שזוכר את השפיצר. הרי מה זה לא השפיצר? זה טוב לבנקים. בהתחלה הם לוקחים את כל הריביות. נגיד משכנתא, אחרי 20 שנה אתה חייב יותר ממה שלקחת. למה? כי הם לוקחים בהתחלה את כל הריבית והחשבון קרן כמעט לא לוקחים. זה מה שקורה במשכנתא, אחרי 5 שנים, אתה בא אומר, נו, כמה עזרתי? אתה רואה, לא עזרת כלום. בסדר, אתה חייב יותר מזה צמוד.
זה טוב אם אתה מחזיר.
טוב, לא, לא טוב אם אתה מחזיר, למה? אם אתה לא מחזיר בכלל? לא מדובר על זה פה, כן? אז זה אנחנו אמרנו נתון 9. סליחה, נתון 8, נתון 9 אותו דבר. בעת ההמרה, החלק היחסי מתוך האג"ח נטו אשר יזקף להון העצמי והחלק היחסי מתוך הרכיב ההוני אשר יזקף לפרמיה על מניות מחושב כפונקציה של יחס ערך נקוב. אני אראה לכם את זה, כשנגיע אני אראה לכם איך אני עושה. 10 עברנו ומבקשים דוח על השינויים בהון העצמי של חברה א' לשנים 2014-2015 כולל רישום של פקודות יומן מתאימות. נסרטט את דוח על השינויים ונתחיל לעבוד. תסבירו לי רק איך מפרקים את החבילה פה, מה הסדר? סדר של הפירוק חבילה, מה אתם אומרים? שווי עובד דוח רווח והפסד, יש משהו פה בכלל?
אין, כן.
מי? אני אשמח לדעת. כן, מה את אומרת? מי? תגיד, מה כן? אין, אז מי הקבוצה הבאה? לא אגח להמרה, האגח הרגיל. אז למה אתה אומר אגח להמרה? ואחר כך מי נשאר? אופציות ומנהלות ואופציית המרה. אופציית המרה לא צמוד האגח, צמוד לא בחומר שלכם בכלל, לא צמוד. האופציה לא צמודה והמנהלות. שורות. לפי הסדר שאמרתם, אג"ח רגיל ואחר כך שלושה מכשירים מוניים. מניות, אופציות א' ואופציית המרה. אופציית א' תוספת דימוש לא צמודה, מניות זה ברור, ואופציית המרה אג"ח לא צמוד. זה הסדר. ומי שגומר להקים שיחשוב איך הוא עושה את האג"ח. כי בדרך כלל היינו מסרטטים לוח סילוקים ומאבנים אותו לפי הריבית שהיו נותנים לנו. גם שם צריך לעשות במחשב.
אני מגיע ל-732, 728 בעל פה.
מה ההבדל? שאתם היה לכם אגב שנפרע בתשלום אחד או בכמה תשלומים שווים, לא צריך לחשב את התשלום התקופתי, הוא ידוע. תגיד, הייתי אומר לכם 500 אלף שח ערך נקוב, חמישה תשלומים שווים. 100, 100, 100, 100 ו-100, ועם הריבית אני מקטין כל הזמן. פה זה לא 100, 100, 100 ו-100, זה צריך למצוא את התשלום התקופתי ואותו להעבד. איך מוצאים את התשלום התקופתי?
פיימנט
זה טוב. איך?
שמים את הסכום של הקו,
לוקחים את ה-500 אלף, קודם כל מה זה ה-500 אלף? אנחנו מדברים על 100 אלף חבילות, בכל חבילה יש 500 אלף חלקי מקדם ערך נוכחי סדרתי, חמישה תשלומים, ריבית 6%. למה ריבית 6%? אני אמרתי להם פריים פלוס 1. מקדם ערך נוכחי סדרתי N שווה 5, R 6%. 500 אלף חלקי זה ייתן לי תשלום, שכל תקופה, מה שהוא אמר פיימנט, כל תקופה אני משלם. לחמישה כאלו שווים. איך אני יודע כמה זה שווי ההוגן של האג"ח? לוקח את החמישה תשלומים האלו ונאבן אותם. אבל לפי כמה? פריים פלוס?
4
זה 9, נכון? חלקי 1.09 בחמישית, 1.09 ברביעית, 1.09 בשלישית וכדומה. יהיה לי חמישה תשלומים שווים ואני מאבן אותם עד להיום, לפי 9%. עכשיו, כדרך אגב, האג"ח הזה יהיה בפרמיה או בניכיון? אם אני נותן לו 6% והריבית ליוון 9%. זה טוב למשקיע שנותנים לו 6% שמגיע לו 9%? ניכיון. הוא לא יכול לצאת יותר מ-500, זה יצא פחות. אז ככה, אני רושם תשלום תקופתי. $500,000 חלקי, מקדם ערך נוכחי סדרתי. N שווה 5, ריבית להיוון 6%, פריים פלוס 1% שווה 118,698. ערך נוכחי לפי ריבית השוק, ריבית השוק זה פריים פלוס 4%. 118,698, 1, 0.09 בחמישית. 118.698 1.09 ברביעית. 118.698 1.09 בשלישית. 118.698 1.09 בריבוע. 118.698 1.09 שווה 461.694. זה השווי ההוגן של האג"ח. כמובן לא צריך את זה, אני רק מראה לכם את הפיתוח, את הפירוק של זה. אפשר פשוט לקחת את ה-118.698 ולהכפיל אותו. להכפיל אותו במה? ומקדם ערך נוכחי סדרתי של חמישה תקופות, אבל ריבית של? ריבית של? 9, יצא לכם אותו דבר. כי אם יהיה 20 תשלומים, אתם לא תשבו לעשות 20 פעם, כן? אתה נותן למשקיע כל תקופה ריבית ששווה לפריים פלוס 1%. אתה נותן לו כל תקופה, משלם לו פריים פלוס 1%. כמה זה פריים פלוס 1%?
6.
זה הריבית שאתה נותן לו, כן? זה הריבית הנקובה שתמיד אני כותב, האג"ח נושא ריבית של, בסדר? זה התשלום התקופתי לפי הריבית הזאת, כן? כשבא המשקיע ואומר, רגע, אני לא מגיע לי 6%, כמה מגיע לי לפי רמת הסיכון?
9.
אז אני לא אתן לך 500,000 שקל. כמה אני אתן לך? פחות. איך כמה פחות? אז קח את החמישה תשלומים, תאבן אותם לפי 9, לא לפי 6. אתה רואה שזה יוצא פחות? עכשיו כדרך אגב, אם הריבית לאיבון הייתה 2%, אז מה היה יוצא? יותר, כי אתה נותן לו יותר. זה אג"ח, זה שיעור ראשון של אג"ח.
שש תשע ארבע,
מה עושים עכשיו? מחלקים לפי איזה יחס? שווי הוגן. שווי הוגן איפה? בתשקיף או בבורסה? בבורסה, פה הם בכלל לא נתנו בתשקיפים, תשימו לב.
אפשר לשאול שאלה אחת.
כן, אפשר לשאול שאלה אחת.
בערב כשהם נתנו שם 500,000 שקל שחישבת, 5 כפול 100,000.
כן.
החמש זה אג"ח ואופציות המרה ביחד.
נכון, זה 5 שאחרת נקוב אג"ח ו5 אופציות המרה.
אבל בשווי שאתה שם 500,000 שקל, אז אתה בעצם לוקח שניהם ביחד, למה נתנו את השווי של האג"ח לבד?
תראה. תחשוב שהאג"ח זה בקבוק והאופציית המרה זה פקק. 500 בקבוקים עם פקק. אפשר לחלק אותם ל-500 בקבוקים ול-500 פקקים. אתה איתי?
אתה מחשב את האג"ח
הרגיל. את האג"ח הרגיל זה הבקבוקים. אתה רוצה את אופציית המרה, נחשב את הפקקים. עכשיו מה אתה אומר לי למעשה? שאם יש 500 בקבוקים עם פקק, אז אם תחלק אותם לבקבוקים לבד ולפקקים לבד, זה לא יוצא 505. זה מה שאתה אומר בדיוק. אג"ח שווה לבקבוק, אופציית המרה לפקק. ב-500 בקבוקים עם פקק יש 500 בקבוקים ו-500 פקקים. אין 300 בקבוקים ו-700 פקקים. עכשיו, ב-100,000 חבילות, שבכל חבילה יש 5 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה, יש 500,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח רגיל, 500,000 בקבוקים, ו-500,000 אופציות המרה, 500,000 פקקים.
בסדר.
בסדר? סגור.
המשך.
הלאה. מה, איך אמרתם? לפי יחס שווי הוגן. עכשיו תראו, אני עושה פה שווי הוגן לפי הנתונים שלהם. הם נותנים שווי הוגן של סך ניירות ערך בחבילה. אז אנחנו נעשה שווי הוגן לחבילה. עכשיו שימו לב, עוד פעם אני חוזר, הם מתכוונים ש10 מניות יש בחבילה, כל המניות שוות 12. יש 50 אופציות, כל האופציות 83, ויש 5 שח ערך מקוב האג"ח להמרה. עכשיו, איפה הבעיה שלי פה? כל האג"ח להמרה שווה 5, זה מה שהם אומרים. אני במכשירים העוניים רוצה רק את האופציה. פה, רק את האופציה, בלי האג"ח. אז איך? תגידו לי כמה כל האופציות ההמרה שנמצאות בחבילה, כמה הן שוות? אם כל האג"ח להמרה שנמצא בחבילה שווה 5. איך אני יודע כמה האג"ח לבד וכמה האופציה? כי אני רוצה רק את האופציה. 500,000 חבילות, אג"ח להמרה בכל חבילה שווה 5. אז כל האג"ח להמרה בכל החבילות שווה 500,000. כמה האג"ח שווה עצמו? 461.94, תוריד אותו. מה קיבלת? את השווי, את האופציית המרה. את האופציית המרה, כמה היא שווה? אם אתה רוצה פר חבילה, תחלק ל-100,000. תקבל פר חבילה. עכשיו אני עושה פר חבילה. למה יותר נוח לי? נתנו לי את ה-12, נתנו לי את ה-83, ושמע לי להכפיל את זה ב-100,000 וב-10, וב-100,000 וב-50. נעשה שווי הוגן פר חבילה. הרי אם אני עושה כל החבילות או חבילה אחת, זה אותו יחס. אז הם נתנו לי לחבילה, יותר קל, נעשה לחבילה. 12 שקל זה המניות, 83 שקל זה האופציות, ולחבילה אחת, האופציית המרה, זה 5 כפול 100,000 חבילות, זה כל האג"ח להמרה. תוריד 461.694, תחלק ב-100,000. זה השווי של אופציית ההמרה בחבילה. אם זה היה מה? טוב, מה זה משנה? אז 500, נגיד 540,000, כן? אז לא, סליחה, התלבטתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אז מה? זה שכתב את השאלה הוא טיפה בהזיה. הוא לא יכול לתת לך שהאג"ח הרגיל שווה יותר מהאג"ח להמרה. יש גבול. הרי אם את אומרת לי, קח אג"ח לבד, תשלם לי 520, אז את יכולה להגיד לי, קח אג"ח להמרה שזה יותר טוב, תשלם לי רק 500? זה לא הגיוני. אני יכול להגיד שהאופציה לא שווה כלום. כלומר, תשלם לי 520 גם על אג"ח רגיל, גם על אופציית המרה. זה עוד מילא, אבל פחות. לא יכול להיות שאני אתן לך מוצר, אני אוסיף לך עליו עוד מוצר ואגיד לך תשלמי לי פחות, זה לא הגיוני. איך? במקרה כזה אפס, אבל לא ייתנו לך דבר כזה. כי אופציית המרה יש לה ערך זמן, נכון? ערך זמן שווה כסף. אפילו אם שווה טיפה, פה זה באמת יצא טיפה. האופציית המרה פה כמעט ממש אפסית, אבל יש. לא יכולים לתת לך שזה יוצא מינוס. אין היגיון, זה לא סותר את הרעיון בכלל. טוב, זה שתי כוכביות. אני אעשה. עשיתי את זה בעל פה קודם. אני עושה, אני מראה לך את זה, אל תדאגי. הנה, אז איך אני מוצא את זה? אם כבר התחלתי פה, אנחנו מדברים על 100,000 חבילות, כל חבילה זה 5. זה שווי הוגן, אגב, להמרה וכל החבילות. תוריד את השווי ההוגן של האגף, זה שווי הוגן אגף רגיל, חלק במספר חבילות, קבל שווי הוגן אופציות המרה וכל חבילה. תסתכלו על זה, תראו אם אתם מבינים את החישוב הזה. צריך להכפיל, זה יצא לך פה מספרים תורפים, אתה צריך להכפיל, הרי זה לחבילה, אתה צריך להכפיל את הכל ב-100 אלה, כאילו. מה אתה עושה? תכפיל את השאר 0.3806 ב-100 אלה.
500,000
פחות 4,764. אוקיי. ואז שם
סכום, ואז
100,000
פחות
8,300.
וגם,
אז
מחלף את זה
רגיל. פשוט תפעיל סכום
של שעה, לא
לוקח חבילה. אין בעיה. תעשה שווי הוגן כולל, מה שאני עד עכשיו עשיתי. תפעיל הכל ב-100,000. אין בעיה. נו, ומה, היחס לא יהיה... כן, כי פה יותר קל לי. אם אומרים לי 83 פר חבילה, מה זה להכפיל? ב-100,000? ומה? אומרים לי, בכל החבילה יש 12, שווה 12, מה להכפיל את זה ב-100,000 בשבילך? מה זה היה עוזר לך? אז לא היית מחלק ב-100,000. כן, יש לי טעות נגררת, ומה?
3.
ב-9, 5, 3, 8, 3, 0, 6, זה בסדר. עכשיו פה, 95, 3, 8, 3, 0, 6. נכון. 3, 0, 6. למה זה נכון? מה אתם רוצים?
מה
אתה עוד נגרד? תגיד את החישובים, תגיד שזה בסדר. נגרד.
אם אתה עושה.
בבקשה, תבדקי אם יש טוב. אין טוב. ברגע שזה יוצא לכם גם עגול, אז זה סביר שזה בסדר. לא, זה לא, זה מי שיפתח את הפתרון מועצה, זה לא אותה תשובה בכלל. פעם לא היינו מפרקים ככה. שזה הייתה שאלה, לא היה את הכללים האלו. היו מפרקים את זה, לא, גם ב-IFRS הם שינו את זה לפני שנה. לא היו מפרקים ככה. היו מפרקים את כל החבילה בלי סדר. לא היה סדר. אז מה היינו עושים? יחס שווי הוגן לכל החבילה. אמיתי? זה לא תשובה שהיינו עושים. ה-IFRS שינה את זה לפני שנה וחצי, כי הוא אמר, רגע, למה אין סדר? למה עושים הכל לפי שווי הוגן? למה הם עשו את זה? כי הם ראו שמרכיבים שהולכים בעתיד להיות שווי הוגן לא יוצאים ביום הראשון לפי השווי ההוגן שלה. עתיתי? נגיד אופציה שצריכה להיות לפי שווי הוגן, את עושה לה יחס, היא יוצאת לא לפי שווי הוגן. ואז מה קורה? כבר ביום הראשון מה יש? רווח או הפסד. ואז הם אמרו, זה לא הגיוני, הם שינו את זה לא לפני הרבה זמן. נגיד לך, 200 שינו את זה בסוף 2009, משהו כזה. עד אז, ב-IFRS, היינו עושים יד. את רואה את הטבלה הזאת לכל מה שיש בחבילה. בלי לעשות קודם כל האופציה יוצאת, אחר כך האגף, ואחר כך מרכיבים עונים. בסדר? ככה שזה לא... היה יותר קל מעכשיו, אבל בסדר. טוב, נרשום את זה פה, אופציית המרה. 38,306 מניות 1,200,000 אופציה א' 8,300 כן, מה אתם עכשיו אומרים? מה השלב הבא? הוצאות הנפקה ל-1, 2, 3, 4, לפי היחס ביניהם. כמה הוצאות ההנפקה?
1%
אחד מ-10 מיליון, כמה זה?
100,000.
אני עושה טבלה, פירוד, יחס הקצאת התמורה, הקצאת הוצאות ההנפקה ותמורה הנטו. ואחר כך לאג"ח צריך למצוא בבית אפקטיבית עם הוצאות הנפקה. לפני שאני מוחק, יש שאלות על זה? יש שאלות? הדבר היחיד ששונה פה זה למצוא את השווי ההוגן של האג"ח. חוץ מזה מה עשינו את זה כבר 20 פעם. אני מציע הוצאות הנפקה, ואז נמצא ריבית אפקטיבית לאג"ח.
כמה נקודות
של 20? 22, 20, 18, 18. תלוי באורך המבחן, מה? מה חשבת, מה אתם מחלקים פה? נקודות בחינם? הלו. שאלה כמו הקודם עם הסימני שאלה, 25 נקודות. מה אין דברים כאלה? שאלה ראשונה שפתרנו כך, 5 נקודות. נו, מה אתה אומר? תקרא את העמודות של הטבלה. מה נראה לך? עושים עמודה שלישית. יפה. אין שום בעיה. אבל מי אמר לך שבכל השאלות הוצאות ההנפקה זה 100,000? אז אין בעיה. אתה יודע מה? קח מחשב במבחן ותעשה בשביל מה אתה עושה לי. תכתוב במחשב, תכתוב את הסכום. אתה לא צריך לעשות טבלה אפילו. קח את ה-1, 2, 3, 4, תקתק במחשב ותגיד לי, זה הוצאות ההנפקה, זה התמורה נטו. שלום, חישבתי במחשב. אתה לא צריך לשאול את כל הדבר הזה, אבל כשאתה יושב בבית ופותר שאלה, אתה רוצה לראות את הדרך, מה? אז אני אכתוב, כתבתי במחשב, זה מה יש.
עשיתי בראש,
זה מה שיצא. אי אפשר ככה לפתור שאלה. נראה לי ככה, מה, אתם לא רוצים לראות איך מגיעים למספרים? משה במחשב. אני עושה 118.698, מהוון את זה לחמש פעמים עם ריבית X, משווה את זה ל-457.077, יוצא בערך, כן, זה לא על הנקודה 9.39%. ואז אני הפסתי לכם, במקום לעשות לוחות סילוקין על הלוח, אתם תראו, יש פה, בגלל שזה אגח להמרה לוח שפיצר, יש פה שני לוחות סילוקין, בניתי לכם אותם, תכף נראה אותם ונראה למה צריך שני לוחות סילוקין. קודם כל X שווה ריבית אפקטיבית כולל הוצאות הנפקה.
Thank you. כועס? מי זה כפיר? אה,
נראה לך
שקט, אבל
הוא
מפחד מהן,
ראו, לא.
תמרתי כבר בהפסקה. נו, מה, אני אומר, לקונדטוריה, צריך לעבור את המבחן מועצה, חבר'ה.
טוב, התחלתי,
אפשר
אחד אחרי.
לא רוצה לדעת, שיעבור את המועצה, שיוכל לבוא לבד, הכל יהיה בסדר.
איך
אני מספיק פה בו?
מה אתה מעביר
בסדר?
למה זה לא
לבוא
ל...
מה אתה רוצה? אני לא צעד.
עכשיו, אני לא מרשה את השאלה, יש לכם מודפס שני לוחות צילוקים. מודפס לכם שני, מודפסים לכם שני לוחות צילוקים. למה צריך שני לוחות צילוקים? אני מסביר למה צריך. תראו, מבחינה חשבונאית, אנחנו מפרידים את האג"ח מהאופציית המרה. האופציית המרה הולכת להון העצמי והאג"ח להתחייבויות. אחרי שעשינו את ההפרדה הזאת, נקודת המוצא של האג"ח ל-457,077. היא יתרת הקרן בתחילת התקופה. ואז אני עושה על חשבון קרן, על חשבון ריבית כל תקופה שזה נגמר. 457, 77 נגמר. הריבית שתגמור את הלוח סילוקים ותאזן אותו היא 9.39. מצד שני, המשקיע יבוא אליך ביום הראשון, יגיד לך, קניתי אג"ח, אני יכול לקבל לוח סילוקין? אתה לא תביא לוח סילוקין שהיתרה היא 457,077. למה? כן, תגיד לי, אתה השתגעת, רגע, אני קניתי 500. עבר יום, אתה כבר מוריד לי 50,000. למה? מה אני אסביר לו? שמבחינה חשבונאית אנחנו מפרידים, אותו זה לא מעניין. כי תחשבו על המשקיע שלא רוצה להאמין. נגיד שהוא קנה, אומר, אני לא בראש שלי עכשיו להאמין. כמה בסוף מגיע לו קרן? 500,000? וריבית כמובן. כלומר, המשקיע מבחינתו, הוא לא מכיר את ההפרדה הזאת. משפטית, משפטית, מגיע לו קרן של 500,000 וריבית עליה. אתה לא יכול להביא לו לוח סילוקין 457, ולהגיד לו, לא, יהיה בסדר, אל תדאג זה, אנחנו יש 32, הפרדנו, כבר ביום הראשון יש לך פחות 50,000. מה אתה אומר על זה? מתחמה, אתה עושה צחוק? ולכן יש לוח חשבונאי, שהוא, אנחנו מכירים אותו, המשקיע לא מכיר אותו, מאיפה יודע 32 מפרידים, זה גם לא מעניין אותו. הלוח המשפטי הוא הלוח המייצג את ההתחייבות האמיתית מבחינה משפטית. עכשיו תראו, אם תשבו בין שניהם, בסוף בסוף בסוף, שניהם אותו דבר, יש שם הבדל של 20 שקל בסך הכל, אם תחברו את החשבון קרן והחשבון ריבית, כי לא רציתי פה להגיע לארבע נקודות אחרי, ארבע ספרות אחרי הנקודה. זה יוצא אותו דבר, מה ההבדל ביניהם? ההתפלגות בין החשבון קרן לחשבון ריבית. בסוף זה יצא אותו דבר. אז למה צריך לבנות שני לוחות סילוקין? בלוח סילוקין החשבונאי אנחנו משתמשים כדי לשערך את האג"ח, לרשום הוצאות ריבית, כמו שעד עכשיו עשינו בכל השאלות. אם אתה רוצה לשערך את האג"ח, לך לחשבונאות, מה אתה הולך למשפטי. אם אתה רוצה לרשום פקודת יומן להמרת האג"ח, תלך ללוח החשבונאי, יש לך שם את היתרה, כמו שעשינו עד עכשיו בכל השאלות. אז למה צריך את הלוח המשפטי? הלוח המשפטי הוא ההתחייבות האמיתית שלי כלפי המשקיע. עכשיו נגיד שעוד שנה יש פירעון של 118.698, מסכימים איתי? צריך להעביר חלק מאופציית ההמרה, חלק מאופציית ההמרה לפרמיה. כמה? אמרנו כבר חמישית, 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 לא ילך פה. אז יש שתי אפשרויות. להעביר את זה לפי הלוח החשבונאי, או להעביר את זה לפי הלוח המשפטי. מה האמיתי? האמיתי, ההתחייבות שירדה ממני באמת, היא לא החשבונאות, היא הלוח המשפטי. תסתכלו על חשבון קרן בתקופה הראשונה במשפטי. כמה הוא? 88.698, חלקי 500,000. זה ההתחייבות המשפטית שהורדת ממך, לא החשבונאות. ולכן, אם אני רוצה לדעת ביום פדיון של אג"ח כמה לקחת מאופציית ההמרה ולהעביר לפרמיה, לא מסתכלים בלוח החשבונאי, כי זה לא נכון, מסתכלים בלוח המשפטי. אם אני רוצה לקבוע כמה מניות משקיע יקבל, אני הולך ללוח המשפטי, מה זאת אומרת? נגיד שאני אגיד לכם בעוד שנה וחצי, 30% מאג"ח להמרה הוא מה? 30% מאג"ח להמרה זה 30% מהקרן שנשארה בלוח המשפטי. המשקיע יבוא להגיד, אני רוצה להעביר 30%. מה אתה תיקח אותו ללוח החשבונאי, הוא לא מכיר אותו בכלל. ולכן הלוח המשפטי אני לא משתמש בו בפקודות יומן, אין לי מה לעשות איתו, יש לי מספיק לוח חשבונאי, אני עושה. הלוח המשפטי נועד כדי לשחק עם האופציית המרה. אם תהיה המרה, כמה להעביר לפרמיה. אם יהיה פדיון, כמה להעביר לפרמיה. חוץ מזה, לא משתמש בלוח הזה. הלוח החשבונאי הוא לוח בשביל הוצאות המימון, לחשב כל מה שחישבנו. אבל אני עוד פעם אומר, תדע לך שההתחייבות האמיתית שלך היא מתחילה ב-500,000. למה? כי אתה צריך להחזיר למשקיע 500,000 ועוד ריבית על זה. אתה יודע, צריך להחזיר לו 457,077. פשוט, הלוח החשבונאי מתחיל ביותר נמוך, אבל הריבית שלו יותר גבוהה. במקום 500, 6%, 457,077, 9.39. ואז הוא מתחיל לסגור את הפער עד שבסוף הוא מתאזנים. אבל כל הנושא של פדיון של האג"ח, כל הנושא של כמה מניות אני אתן לו על מה שהוא ממיר, זה לא כפונקציה של הלוח החשבונאי, כי המשקיע לא יודע מה זה לוח חשבונאי. המשקיע יודע שהוא קנה 500,000 ש"ח ערך לקוב אג"ח. אתה לא יכול לבוא אליו אחרי יום ולהגיד לו, נשאר לך 457. להגיד למה? אני מגיע לי 500,000, הריבית שהבטחת לי 6%. זה ככה אני עובד. ולכן יש לנו שני לוחות. עכשיו כמובן שפה לא היה צריך, אם אתם פותרים בבית, לעשות לוח סילוקין לחמש שנים לשניהם. כי בין כעוד שנה, מה קורה? הלוח סילוקין משתנה, הריבית משתנה. ולכן הייתם צריכים להכין לשנה אחת. אז למה הכנתי לחמש? זה להראות לכם שבסוף זה אותו דבר. על חשבון קרן ועל חשבון ריבית תחברו, זה יוצא אותו דבר, הבדל של 20 שקל. זה שטויות. כי זה בגלל העיגול של הריבית. אם היית עושה ריבית עגולה, היית עושה ריבית דיוק. ההבדל הוא ועל חשבון קרן, על חשבון ריבית ההתבלגות בין השנים. אחד מתחיל עם 500 ריבית 6%, השני מתחיל עם 457, ריבית של 9.39, בסוף הם יגיעו אותו דבר. עכשיו אתם במבחן חייבים לעשות שני לוחות. כי אם אני אגיד לכם מה החלק מהאג"ח נפדע, איך תדעו כמה להעביר מהאופציה לפרמיה? בסדר? אתם צריכים את הלוח המשפטי. אם אני אגיד לכם שערך לי את האג"ח על חשבון ריבית, על חשבון קרן, תהיה לי תנועה באג"ח נטו. תנועה באג"ח נטו, תנועה בריבית לשלם, היא לוח חשבונאי, כמו שעשינו בכל השאלות עד עכשיו. אף פעם לא אמרתי לכם, בואו נעשה לוח משפטי. רק בלוח שפיץ הזה יוצא שיש שני לוחות, וככה עובדים.
אז כאילו לא עובדים בדעת עכשיו בגלל שעשינו
שפיצה? נכון.
כן. אתה לא הבנתי את הנקודה של החשבונאי והמשפטי הזה, הרי...
כל מה שאמרתי, כלום.
מה שקיצור, בסדר, אני רוצה להבין את זה יותר לעומק, אתה אומר שהוא קנה את ה-500,000 שקל, את ה-500,000 אגרות, אבל הוא בעצמו יודע שהוא קנה גם בתוך האג"ח להמרה, גם בתוך האג"ח הוא גם שילם כסף לאג"ח להמרה.
אדוני, אני לא רוצה להאמין את האג"ח, כמה מגיע לי עכשיו ממך? ביום הראשון, לא רוצה להאמין, מה אתה רוצה להכריח אותי להאמין? כמה כסף מגיע לי ממך?
500.
ועוד ריבית על ה-500, נכון? תן לי לוח שמשקף שאני מקבל 500 וריבית על זה. אל תבלבל לי במוח, מה אני יודע על מה שילמתי. אני מגיע לי, כן? 500 יתרת קרן מתחילים, תן לי עליה ריבית ותן לי את הקרן. זה מה שאני רוצה, אתה תגיד לי אם אני ימין או לא ימין. התרגילים הקודמים, לא הייתי צריך לוח סילוקים, כי התשלומים או היו ביום האחרון, או שהם התבלגו באופן שווה. לא היה צריך לעשות, להראות לך את שניהם. בסדר? לא היה צריך להראות את שניהם. כי הקרן הייתה שווה. נגיד אם היה פדיון, היית עושה 100,000 חלקי 500,000. 100,000 חלקי 300, כי זה תשלומי קרן שווים. אז לא הייתי צריך לסרטט לך, אכלתי, אבל בשביל מה? פה זה לוח שפיצר, אתה יכול להגיד לי שזה חמישי? זה לא חמישי. תסתכל בתקופה הראשונה בלוח המשפטי, כמה על חשבון קרן? 8897, חלקי 500,000, אתה מסכים איתי שזה לא חמישי? זה פחות. ואז תסתכל בתשלום האחרון על חשבון קרן, כמה הוא? כן, האחרון, כמה?
111.
111 חלקי 500 זה יותר מ-50, אתה רואה מה קורה פה? אז אם אני לא אסדד לוח סילוקין, איך אני אדע את זה? אתה תבוא בעוד שנה, תגיד לי בוא תעביר מפה לפה. איך אני אדע כמה? אם היית אומר לי שזה אג"ח שנפרע בתשלום אחד, אז ביום האחרון הייתי מעביר את הכל. אם היית אומר לי שזה אגב שנפרע בחמישה תשלומי קרן שווים, הייתי מעביר חמישי. אבל בלוח שפיצר איך תעשה את זה? ולכן אתה מעביר לפי ההתחייבות המשפטית שלך. המשקיע לא מעניין אותו, אתה עושה בחשבונות מה שאתה רוצה. הלוח החשבונאי לא קובע כמה פרעת מההתחייבות שלך. אם אתה תבוא תגיד לי היום כמה אתה חייב, אני אלך ללוח המשפטי, לא ללוח החשבונאי. אבל בדוחות הכספיים אנחנו מפרידים את זה לאגף ולאופציית המרה. ולכן ההוצאות מימון שלי הולכות לפי הלוח החשבונאי. זה כל הסיפור. עכשיו כתבתי לכם את ההסבר הזה, יש לכם מסעותת, אבל אני עושה פקודת יומן לסיפור הזה. שימו לב איך אני עושה פקודת יומן. חובה מזומן זה זכות אגח נטו זה זכות אופציית המרה, אני מחלק את זה לשניים את זה. כי מה מס הכנסה אומר לי? אני אמסה אותך על זה. ולכן מה אני צריך להכין? זכות עתודה למה? זכות הון עצמי תגבולים על חשבון אופציית המרה. זה נחתך לשניים המספר הזה. אופציות א', זכות תגבולים על חשבון אופציות א'. ומניות רגילות, שימו לב, כמה מניות רגילות יש? מניות רגילות? יש 100,000 חבילות, בכל חבילה יש 10. הון מניות זה מיליון. מיליון. פלאג נאמבר? בין מיליון לשמונה מיליון, סליחה, בין מיליון למיליון 188, פלאג נאמבר? רמי. פלאג נאמבר פרמי. אז מה חדש בפקודה הזאת מקודם? אותה פקודה, רק העתודה למס הזה. למה? כי אם מס הכנסה אומר לך שכל האגח הוא התחייבות, הוא הולך למעשה כמו לוח משפטי. הוא ימסה אותך, אתה לא תחזיר את ה-37,923, הוא ימסה אותך על זה. ולכן תכין עתודה למה שתיסגר בעתיד. מתי תיסגר? או ביום הפדיון או ביום האמרה. אז אני רושם לכם את הפקודת יומן.
Thank you.
כן.
אם
אתה לוקח שני ביחד, זה רק לך נטו, ואתה תקבל את הסכום,
לא כמו 500,
אבל פחות הקצאה של... פחות המס על אופציית ההמרה. לא, אם אתה לוקח שני ביחד, זה 495. האג, והעוד עצמי. כאילו, האופציית ההמרה שמבחינה לי זה סכום אחרי הקצאה של המצאות הנפקה, והמס הזה יש כאילו להתייחס לזה באותו דרך. אותו דבר, מה? למה לא? אתה רוצה עוד הדבקה, הוא לא יודע לי כי הוצאה שוטפת. הוא יוריד, וימסה אז בנטו. נכון. הקרן המשפטית רק בשביל לדעת כמה מהאופציית המרה אתה מעביר לך.
לא, חוץ מזה, רק חוץ מזה, אם יבוא לנפח את השקנה, הוא יוצא. תשמע, אתה חייב לי בשנה השנייה, 94, ולא לפי מה שאתה רואה 82.
אני נותן לו בין כל 118, 682. מה אכפת זה, איך הוא יפצל? אתה מבין מה אני מתכוון? אני משלם לו בין כל 118, שילך לאשתו, יגיד לו, אני מפצל את זה 90 ו-70, ואצלו ראיתי בספרים 60 ו-50. 118 הוא יקבל בכל מקרה. אתה לא רואה אנשים הולכים לרחוב ומפצלים לעצמם? אם אתה הולך לבן אדם, אתה אומר, רואה אותו מחשבן באמצע הרחוב ומפצל. או מפוצל. כן. אם האגף היה צמוד, לא היה עובד. אם האגף? אם האגף צמוד את הסיפור אחר. אבל זה לא פחות, לא אחר. טוב, עכשיו נקודת העצירה הבאה, נתון 4. מה קרה בנתון 4? מומשו 10,000 אופציות. כן, מי נותן לנו פקודה על מימוש של 10,000 אופציות? איך עושים? 10,000 אופציות, זהו, מומשו 10,000 אופציות. המשקיעים קיבלו מניות. חובה מזומן כמה? חצי כפול 10,000, 5,000. הלאה, מה עוד? חובת תגבולים על חשבון אופציות, כמה? לכמה אופציות זה ה-8217? לכמה אופציות ה-8217 אז? איזה מספר אופציות יש? כמה הנפקנו? לא יחס, כמה, לכמה, 8217, לכמה אופציות? 5 מיליון. למה 5 מיליון? 100,000 כפול 50. 100,000 חבילות, בכל חבילה יש 50 משה, מה לעשות? זה 5 מיליון. כמה המירו מתוך ה-5 מיליון? 10,000. 10,000 חלקי 5 מיליון כפול זה? זה חובת הגבולים על חשבון אופציית המרה. זכות הון מניות, כמה יצא מ-10,000 אופציות? 1:1, כמה? 10,000 מניות. פלאג נאמבר? פרמיום. פלאג נאמבר, פרמיום.
Thank you.
לפי מה זה? לפי הלוח החשבונאי זה הפדיון. אבל העברה של האופציית המרה לפרמיה, שימו לב מה אני עושה. 88698 חלקי 500,000 כפול 28442 עובר לפרמיה. זה לפי הלוח המשפטי. וסוגר עתודה. כי מי התעורר פה עכשיו עם הפדיון הזה? הגיע. ולכן אני סוגר חלק מהעתודה. גם לפי אותו יחס סוגר חלק מהעתודה שלנו. לוח חשבונאי, תשלם, תרשום הוצאות מימון. לוח משפטי, תעביר מהתרגולים לפרמיה. זו המטרה של הלוח המשפטי. למה? שאתה תסגור מהתרגולים החשבון, לא צריך להמרה את ההתחייבות המשפטית שלך ולא את ההתחייבות החשבונאית שלך. זהו, פדיון ומעבר של אופציית המרה לפרמיה, כלומר פקיעת אופציה למעשה, מה זה פקיעת אופציה?
אתה מתכוון את החלק
מהעתודה
למס
לסדור? כן, בטח, בטח, אבל בשביל מה שמנו אותה? מה זה קישור? יבוא מס הנסה, יצא מס, צריך לסגור לו. מה אתה חושב?
עכשיו ההפרש יהיה בין החשבון האלה למשפטי?
איזה הפרש?
מה זה מס
למה? הסגירה של העתודה
שאתה
תסתכל, שאלת איך אני סוגר התעודה. זה הזירה? הרי זה נטו, זה בניקוי המס, אתה מסכים איתי? תוריד ממנו את המס, כלומר, מה שנקרא, תגלם אותו, תחלק אותו באחד פחות שיעור המס, הבאת אותו לברוטו, תן לו 25%. כלומר, הוא בנטו, תביא אותו לברוטו ותכפיל אותו.
אבל מה אתה עושה עם שיעור המס השתנה?
זה יהיה בשנה הבאה, יש לך בשאלה. שיעור המס השתנה, אני הולך ומשנה את התגמולים על חשבון אופציית המרה. כי הם לא צריכים להיות 23.397. אני מחלק אותם ב-1 פחות 25, ומכפיל אותם ב-24, חדף, מול עתודה. זה להקן את העתודה, שהעתודה תהיה נכונה אם השיעור המס משתנה. עכשיו פה זה לשיעור הבא כבר, תסמנו 4. למה 4? כי אני צריך לבנות לוח. סילוקים חדש, זה כבר לא נספיק היום. עוד פעם, מי שלא הבין את האופציית המרה, אני סגרתי 5,045 בנטו. כדי להגיע לכמה אני רוצה לסגור עתודה, אני לוקח את ה-5,045, מחלק את זה ב-1 פחות שיעור המס, מביא את זה לברוטו, כופל את זה בשיעור המס, זה העתודה הרלוונטית לזה. כן, יכול מה? כן. אפשר גם. נעשה אותו דבר, אותו דבר, כן. אותו דבר. גם לה. שמח, שמח, תלמד חביבי. תלמוד.